מגיע לרב, מגיע לבחור בי ליושב ראש בימתי שבת. אמרתי, אם הרב מגיע, גם אני מגיע.
אני, יש לי כלל, אני לא משתתף בעניינים קהילתיים.
אה, גם אני לא. אתה רואה, אמרת לי, אם הרב מגיע, אני מגיע. אמרתי לו.
אלא אם כן יש מריבות, כן. זה יצא לי כמה פעמים שבאתי.
נארגן מרימה, מה זה?
יצא לי כמה פעמים בבתי כנסת ש...
עם מרוקאים זה לא בעיה.
כשהיו מריבות, אז ביקשו לי להגיד דבר תורה לפני הבחירות. זה יצא לי כמה פעמים. אמרתי דבר תורה לפני הבחירות. עם הרבה רמזים. טוב, אפשר ללמוד?
כן.
אני סגרתי את זה.
כמעט. למה אתה אשר שבית הכנסת? זה לא היה.
רב תרמוס צריך להטביל?
כן.
כן?
כן. ויש...
בלי ברכה.
יש לסרטי אותו עם ברכה, זה תרמוס. וצריך להיזהר, לא להתבלבל. כי לפעמים מה שאנשים עושים, הם מוציאים את הזכוכית שבפנים, מפרקים את התרמוס, ומוציאים את החלק הפנימי ומטבילים אותו. כי חושבים שזה חציצה, וזה הפוך. כי הכלל הוא שמטבילים כלי כדרך תחמישו. אתה צריך להטביל אותו פשוט ככה. אבל צריך למלא אותו עם בפנים. חזרנו לברמן, אנחנו רוצים מאפה צרפתי. ברוך אתה, אדוני, לא יודעים איך העולם, בורים, מיני מזונות.
אמן.
בגלל שאין לך יום הולדת, אתה מכאן. אמן.
לא, ויש לי שאלה. המתקן הזה של יונקר שבת היה מכוון אצלי בשעון שבת. למחרת ראה לי שהיה יום יפה, חיבאתי אותו. אבל הוא היה מכובד, כאילו השעון היה על זמן שהוא מת. שאלה אם יש בעיה איזה שגרתי כאילו לחיבוי.
אין בעיה. המצב הזה הוא 100%.
אז הפוך, אני גורם שאני מצב את זה לאון.
למצב שזה כבוי, ואתה...
הוא רוצה להוסיף.
דעת ה... לא, הרוב עדי אוסר.
לא, המרוקאים צריך לך
מה ש... אני לא מוסיף.
כל הפסקים שאין בעיה.
כאילו, גורם שהוא יפעל. שזה יגיע...
כל הפוסקים שאנחנו מכירים עשויים חוץ מאחד, זה הרב משאש.
שמה? שמתיר להקדים?
להוסיף.
מה זה להוסיף? זה ברור, כולם פוסקים להוסיף.
זה לגרום שדלק.
לגרום שדלק.
זה לא להוסיף הדלקה.
להקדים הדלקה.
לא. להקדים הדלקה.
אבל לגרום שזה ידלק.
בואו הוא רוצה להוסיף עוד, הוא רוצה
להוסיף. לא עובד לי כזה עכשיו, כן.
עולה על השעון, שעון שעבר שמחובה.
אז הוא אומר להקדים,
זה גם.
כן, זה נקרא להוסיף.
לא, להוסיף אולי זה...
הכל הוא מתיר. כל המשחקים בשעון שבת, בכל המצבים השונים,
מותרים. בסוף...
גם להקדים כיבוי?
אתה משנה, כי הוא לא מחבא. כאילו אתה מקדים את
הקלקה. אני לא שמע סיגת,
זה לא אותו דבר.
הרבה חידושים.
זה לא אותו דבר.
לא רק שהוא מתיר, אני עכשיו כותב מאמר על הנושא הזה, כי אני חושב שזה תמוע, מי שחולק עליו. לא, האשכנזים אני מבין, כי יש הרמ"א כותב שגרם המותר רק בהפסד ממון, ואז צריך לדון אולי החשמל זה הפסד ממון. אבל שולחן ערוך מפורש אומר שגרם המותר תמיד. זה לא כל כך מובן. שיטת הרב עובדיה יוסף שאסר היא לא בהירה. מה? זה לצורך גופו. זה כדי שמחתו לאיסור, לצורך גופו.
צריך להפת את הפסק הזה.
אלי, אתה רוצה להוסיף לי לרשימת החטאים? אני מספיק מסלתי נפשי על...
ממילא,
אני מסלתי נפשי על
הלל. אני
מסלתי נפשי על הלל ביום עצמאות ועל היתר המחירה. לא צריך עוד חטאים.
הולך ומוסיף.
לא צריך. איזה שאלה, לא מבינים. והרבי נוסיף, אני לא צועי. הוא אומר, אפשר לעשות...
הרב דיוסף כמו שמירת שבת.
לשים על הפלטה מרק, וכי הוא...
כן, דיוסף חדש, כן.
כן, זה גם על התחילה גם.
לא, זה משהו אחר.
חדש בכתובים.
פסק, כן, פסק חדש של עובדיה יוסף, שאפשר לקחת מרק, צלחת מרק מהמקרר ולשים אותה על פלטה שתדלק על ידי שעון שבת בעוד כמה דקות.
אבל אמר שעון שבת לפי חלק מאזור מרוקו היו עושים את זה,
לא
יודעים מה עשו
זה, גם בלי שעון שבת. לא, אבל פה מדבר שכיוונת את השעון מלפני שבת. את השעון כיוונת מלפני שבת, אתה יודע שעוד כמה דקות הוא ידלק. טוב, אנחנו יש לנו הרבה פקפוקים בזה, כי הרב משה שעשר פלטה, אסר לשים על הפלטה בשבת.
מה? מה אתה מראה?
לא, בכלל, כל דבר לשים על הפלטה בשבת.
מה, גם יבש?
גם יבש, לקחת מהמקרר לשים על הפלטה, אסור. ואנחנו ואני ערכתי בכתובים, יש לי אמי בכתובים להוכיח שהוא צדק מאוד בדבר הזה, למרות שאני יש לי שיטה משלי. זאת אומרת, יש עוד
יבש גם כן אסור.
כן,
הרב עושה,
איך זה יכול?
כן, על אש יקר
דבר, מה שאמא עשתה זה מה שראתה בבית.
אמא שלך לא ראתה דבר כזה בבית, כי הבית שלה לא היו פלטות, היא לא יכלה לראות דבר כזה בבית. זה נעשתה מודרנית. לא, זה איסור אחר. יש לנו בשבת איסור של החזרה, כמו שאמר יגאל, בגלל מחזק המבשל. אסור להחזיר דברים על האש בשבת. זה איסור דרבנה. עכשיו עובדיה יוסף טוען שבפלטה איסור הזה לא נוהג, ויש לו כמה טעמים. בכל מיני תקופות היו לו טעמים שונים בדבר הזה.
לא עובד, אבל גם אשכנזים.
אשכנזים אוסרים.
מה, לשים על הפלטה?
בטח.
לשים דבר שהוא יבש על הפלטה, אסור.
זהו, יפה. אז כל מה שמותר זה רק אם אתה לוקח איזשהו הפסק, זאת אומרת מגש או משהו כזה, שם את המגש על הפלטה, ועל המגש שם את הדבר שאתה רוצה להחזיר. למה זה יהיה מותר? כיוון שזה כבר לא בישול אפקטיבי. זה לא דבר...
זה הפלטה של הרב מרדכי אליהו,
למשל. לא, הרב מרדכי אליהו עוד יותר מחפיא. הרב מרדכי אליהו אומר...
פלטה בתוך פלטה.
או. לשים פלטה בתוך פלטה, ואז יהיה מותר לשים לכתחילה עם מכסה.
אה, עם...
הרב אליהו יש לו... כן, תראה לו. אז...
מלתי פלטה בתוך פלטה.
הרב אליהו רואה את הפלטה בתור חתיכת אש. כל הפלטה זה אש. לכן הוא מדבר על איסור התמנה של הפלטה. זה תמוע הדבר הזה. דברים צריכים להיות.
מה הרב הזה?
אני יש לי... אני מורה כמו רב שלמה זמנו אירבך, אבל יש לי החמרות משלי. פרטיות, פעם אני אכתוב את זה, עלי זה על ספר, יש לי דברים יפים בנושא הזה, לא כמו אף שיטה.
ביום אמצע בשום מקום בחוץ?
לא, אני ודאי שאנחנו לא אוסרים את זה, זה אין ספק, ודאי שלא, מה זה שייך לאסור? כל הדין הזה של החזרה בכלל, בשוגג לא נאסר. ואם אדם הולך כמו איזה רב, זה יותר טוב מאשר שוגג. ודאי שאנחנו לא אוסרים את זה. הרב עמי, הוא בבית שלו מקל כמו הרב עובדיה. לא יודע, לא ראיתי אשכנזי כזה. אז החתני, בנו של הרבה, אומר שמי החתונה, אשתו מחמירה לו חומות כאלה, שהבית שלו לא יחמירו ככה. יוצר דפוך, בדרך כלל הספרדים אומרים להקל. אנחנו מקלים בכל הדברים. אבל בבית ישנו כמה החמרות, זה טוב. חתם סופר אומר שאדם שעושה הכל לפי הדין, אין נפשו שלמה. יש לו חסרון בנשמה. זה אדם שאומר תמיד, לא צריך יותר מדי. יהודי צריך שתהיה לו התלהבות פנימית, שיהיה לו משהו שהוא דווקא כן רוצה להחמיר בו, לא לאחרים. לא לאחרים, אבל צריך שיהיה איזו התלהבות, איזו מצווה שהוא עושה אותה בהתלהבות. מי שכל הזמן בודק שהוא לא יותר מדי, צריך לסבן בנפש. על אחרים לא. על אחרים לא. אדם צריך להתאמץ, אתה יודע, להקל לאחרים. טוב. מה זה רב טוב? רב טוב זה רב שאתה לא יכול לקטלג אותו, תדעו לכם. זה רב טוב. אם אחד שאתה יכול לקטלג אותו, אומר, זה תמיד מחמיר, זה תמיד מקל, מצבו לא טוב. זה אחד בלתי צפוי. מי יודע מאיפה הוא יורד את ההחמרות שלו, את ההקלות שלו. זה טוב. רבותיי, אנחנו לומדים את ענייני כוס של ברכת המזון. זה משליך גם על קידוש, כי הנושא הוא הכוס, וזה כמובן נוגע גם לכוס של ברכת המזון שכולנו נתקלים בה בשבע ברכות. שבע ברכות, יש לנו שתי כוסות, לא כולם נוהגים שתי כוסות, אבל מי שנוהג שתי כוסות, אז כוס אחת היא כוס של ברכת המזון, כוס שנייה היא כוס של השבע ברכות. מי שנוהג כוס אחת, אז הכוס ממלא שני תפקידים, גם כוס של ברכת המזון, גם כוס של השבע ברכות. אומר פה השולחן ערוך בקוף פי בית סעיף ג', צריך שלא יהיה פגום. כוס פגומה, תירוש, כוס ששתו ממנה. כוס של ברכת המזון צריכה להיות כוס שאינה פגומה. צריך שלא יהיה פגום, שאם שתה ממנו, פגמו.
בדרך חמור מאשר קידוש?
לא, לא דבר.
קידוש אבל אין בעיה.
בטח שיש בעיה. אם כוס
שש... נעשה קידוש ושתו, אחר כך מילאו את זה, ומישהו אחר עושה קידוש, יש מזה בעיה.
אז אתה אומר, מילאו. אבל אם שתה והשאיר את הכוס כמות שהיא, איננו יכול לעשות קידוש נוסף על הכוס הזאת.
זה עוד שמינו טיפה, זה מספיק כדי שלא יהיה פגום?
הכל כתוב, עכשיו אני מדי, זה פה. הגעת למקום. צריך שלא יהיה פגום, שאם שתה ממנו, פגמו. אבל אם שפך ממנו לתוך ידו, כלומר, שפך מהכוס ליד, או לתוך כלי, אין בכך כלום. ואפילו אם שתה מהקד או מחבית קטנה ופגום, ואם שתה מחבית של עץ דולה אין להקפיד. יש מי שאומר שאפילו מים פגומים פסויים לזוג בהם כוס של ברכה. אני ממשיך בדלת, אם היו כוסות המסובים פגומים, צריך לתת לכוס הברכה לתוכם, ויש מי שאומר שלא צריך. אני ממשיך בהי, מחזיר יין של כוס פגום לקנקן. היין שבקנקן כשר משום כמה כמה בתיל וב, יכולים לתקן כוס פגום עד שיוסיפו מעט יין. בסדר, זה מה שאתה אמרת, יוסיפו מעט יין, אפילו עד שיוסיפו עליו מים מתקן. זין, בשעת הדחק מברכים על כוס פגום. זה קובץ הלכות שיש כאן. תראו, אני אעורר לכם שאלה נחמדה. תראו, עד איפה צריכים הדברים להגיע. מנהג קהילות האשכנזים, והתפשט בזמן האחרון גם אצל הספרדים, שכאשר עושים שבע ברכות על שתי כוסות, אגב, אמר מוסגר דעת השולחן ערוך שעושים שבע ברכות על כוס אחת. אין שתי כוסות. זה דעת השולחן ערוך, וכך נוהגים בקהילות המערב. כוס אחת. אבל בספר נתיבי עם, שהוא ספר מנהגי ירושלים, כותב שבירושלים נהגו בזה כמו אשכנזים, לעשות על שתי כוסות. היום כמעט כולם עושים על שתי כוסות. אני בחתונה שלי עשי על כוס אחת, חזרה של הבנות שלי.
זה לא בגלל שהחתן והקלה יודד לשניהם ומסורים, אין קשר?
לא. לא. שתי כוסות, המחלוקת בכוס אחת ושתי כוסות זה כיוון שיש פה שתי מצוות. מצווה אחת היא מצוות ברכת המזון, מצוות שנייה מצוות שבע ברכות. כל אחת במצוות הללו זוקקת כוס בפני עצמה. שבע ברכות יש כוס גם בלי ברכת המזון, ברכת המזון יש כוס גם בלי שבע ברכות. עכשיו השאלה, אם על כוס אחת אתה יכול לעשות את שניהם, כי זה, האם זה מצוות חבילות חבילות או לא? לכאורה כן, אין עושים מצוות חבילות חבילות, אבל פה יש קשר בין ברכת המזון לבין השבע ברכות, ולכן יש דבר שני שעושים על כוס אחת. למעשה השולחן ערוך פסק כוס אחת, ולא פסק שתי כוסות. רק קהילות המערב נוהגות לעשות על כוס אחת, ואילו שאר הספרדים והאשכנזים נהגות לעשות השתי כוסות. לפי מנהג האשכנזים, תראו דבר נחמד, לפי מנהג האשכנזים...
אבל בחופה עצמה אנחנו עושים שתי כוסות.
לא, בחופה ודאי כוס אחת.
מה, למה ודאי? כוס אחת על החופה, כוס אחת על השבע ברכות.
הכוס אחת התכוונת על הקידושין, הכוס אחת על השבע ברכות. נכון, בטח שיש פה שתי כוסות, יש פה שתי כוסות, בלי ספק. הכוס עצמה היא שתי כוסות, כי אתה מוזג עוד פעם.
נכון.
כן, אבל בכאן המנון זה לא ככה, אתה בו זמנית מחזיק שתי כוסות, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל בו זמנית אתה מחזיק שתי כוסות. עכשיו, הייתם ודאי בשבע ברכות, ומה עושים? זה שמברך את השבע ברכות...
לכוס השנייה. שבכאן המנון זה כוס אחד, ואתה כוס השנייה לוחים.
יש פה בלגן, כי זה שמברך שבע ברכות, אם עושים על שתי כוסות, זה שמברך שבע ברכות, אז הוא לא מברך בורא פרי הגפן.
נכון.
נכון? בורא פרי הגפן משאירים לזה שזימן. לזה שזימן. כן?
זה שזימן, אם הוא מכובד בברכה הראשונה, אז הוא עורך על כושר ברכת מזון, ולא על כושר שבע ברכות, ואז...
נכון. עכשיו, בסופו של דבר, נראה מה קורה. זה מסתיים, כשעושים על שתי ברכות, זה מסתיים, בזה שהמזמן מברך בורא פרי הגפן, ושותה מהכוס. עכשיו, בשלב הזה, הוא נותן לחתן ולכלה.
יש להם להרבב בין הכוסות אגב?
האם הוא ייתן לחתן ולכלה כמות שהם? אין בעיה. מדוע? כי הכוס היא לא נחשבת לכוס, לכוס פגומה. הכוס שקידשת עליה היא לא נחשבת לכוס פגומה, כי ממשיכים לשתות ממנה. אבל אם הוא שפך מהכוס שהוא שתה ממנה, עכשיו הוא רוצה להרבב, הוא שפך מהכוס שהוא שתה ממנה לכוס שלא שתו ממנה, הוא פגם אותה. עכשיו באופן טבעי זה לא יקרה. למה זה לא יקרה באופן טבעי? כי היא מלאה. באופן טבעי זה לא יקרה. כי באופן טבעי, אדם המברך בערב בורא פרי גפן שתה, ואז שהוא יורבב בין הכוסות, הוא יעשה, ואז ברגע שהוא שופך מהמלאה לזאת שתיים מנה, אז הוא דווקא מתקן אותה, וכשהוא מחזיר חזרה, אז זה כבר לא כוס פגומה. אבל אם אחד ייקח פור, כלומר, ישימו מראש קצת, כדי להרבב, והוא ישפוך, אז הוא יפגום את הכוס.
איזה כוס הוא יפגום?
מה? לא בכוס, זה רק בקנקן. רק בקנקן. עוד מעט נראה, זה רק בקנקן. וגם על הדבר הזה יש מחלוקת.
איזה כוס הוא פוגע? בכוס יש הרבחות.
כן.
לא הכוס שלה, הכוס שלה, בכל מקרה, זה שהוא שתה זה כבר נפגם.
נכון. לא, אבל בכוס של הקידוש ממשיכים לשתות ממנה, אין בעיה.
נכון.
כלומר, כל הדין של כוס פגומה, זה זה, 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 זה רק אתה עושה עליה קידוש חדש.
נכון.
אבל, תראו, יש טעות, יש טעות נפוצה. בשבת, טעות מאוד נפוצה, ש לפעמים מחלקים מכוסיות. אדם עושה קידוש ומחלק לכוסיות. עכשיו, כיוון שהוא צדיק והוא לא רוצה לבזבז את הזמן, כי הוא למד על העניין של ההפסק, אז הוא שותה ואז הוא מחלק את הכוסיות, וזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי הוא פגם, הכוסיות האחרות נעשות פגומות. עכשיו, הכוס שלו היא לא נעשית פגומה. אם אתה שותה מהכוס שלך ומאותה כוס ממשיכים לשתות, זה כאילו שתייה אחת ארוכה, זה לא פוגם. אבל אם אתה מעביר לכוסיות, אז זה שתייה חדשה, והכוסיות הן פגומות. מה צריך לעשות?
לא צריכים לשתות.
לא משנה, גם בזה יש פגימה, בסדר, אבל אז הם שלא ישתו. שלא ישתו. בסדר, שלא ישתו, איזה חיבור מצווה? שאתה מכוס פגום. אין חיבור מצווה מכוס פגום. אין חיבור מצווה מכוס פגום. חיבור מצווה זה לשתות מהכוס. פה אתה לא שותה מהכוס, זה לא שלי.
אז הוא צריך לעשות שזה על היין שלו, ואז לשפוך לעשות אחרים.
מה שצריך לעשות זה לפני שהוא שותה, וככה עשו כל האבות, לפני שהוא שותה, לשפוך לכוס אחרת. ואז לשתות. ואחר כך מהכוס, אבא שלי ככה עושה.
ואז מה לעשות?
אבא שלי ואחי ידוע לקח את השערו, אבל אומר שזה לא טוב.
ככה המשנה ברורה אומר לעשות.
לא הבנתי, מהכוס ש...
מה שאבא שלך עושה, אתה עושה קידוש? תראה, יש שתי אפשרות, השאלה אם אתה אשכנזי או ספרדי. אם אתה ספרדי, יש לך מעט עבודה, מדוע? אתה צריך לשפוך רק לכוס אחת. אם אתה אשכנזי, צריך לשפוך לכל הכוסות שיש על השולחן, כי הם לא...
אתה לא יכול להתעכם,
לא
יכול
לבורא פרי הגפן,
צריך לשתות.
לא, בורא פרי הגפן... לעשר כוסות? לא, לעשר כוסות זה בעיה. לכן אומר, לכוס אחת, בורא פרי הגפן, שופך לכוס אחת, שותה, ומהכוס הזאת...
ממה שותה? שופך לכוס
כן. ומהכוס הזאת, או שאתה מעביר לכולם את הכוס הזאת.
אתה מוסיף לזה גם יין, מוסיף לזה כוס.
רגע, אבל מה לא עושה מהכוס שלך?
בכוס, אם מתאים, שוב, אם כולם שותים מהכוס שלך,
אין בעיה.
אין בעיה, זה 100%. אם כולם שותים מהכוס שלך. אבל, אם משום מה לא כולם שותים מהכוס שלך, כגון שיש לך אורחים ולא נעים להם לשתות כולם מפה לפה, אז אתה שופר לכוס אחרת, הכוס הזאת לא פגומה, אתה לא שותה מן...
את רוב הכוס.
כן.
משאיר לך רק מה שאתה רוצה, אתה לשתות.
לא. אבל מה
זה? הרי אתה לא מחלק. אתה שותה.
כן, אבל זה אתה
משאיר. אתה
שותה את הרוב. רוב רבית. משאיר פה רוב רבית. כדי לשתות מלא לוגמב.
לא, מה הבעיה? זה פשוט שאתה שותה ומוסיף ביין.
גם זה טוב.
ומחלק.
בסדר. זה כשאתה... כשהמשפחה היא משפחה... לא היגיינית. צוחק.
יש גם את המזרקה למשל. אתה גם שופך מהיין והמזרקה.
מצוין. מזרקה נמצא לפני שאתה מברך, לפני שאתה טועם. שופך למזרקה לפני שאתה טועם ואז טועם.
טועם ממה? מאכל הכוסות או מהכוסות
אחרת? עשתה קידוש, עשתה קידוש. שופך למזרקה ואז טועם, לא טועם ואז שופך למזרקה. כי אם אתה טועם, שופך למזרקה... מה?
אתה יודע,
כן, אז פגמת.
לא סיפיין,
אנחנו יש פחם מזרקה.
אז
אני יכול
שלו,
הוא
לא יכול לחלק.
גם זאת אפשרות, מה שאלי אומר. גם זה, לשתות, לא סיפיין, בסדר, אבל זה לא מה שעושים. זה גם טוב. אבל זה לא מה שעושים. שופכים מהכוס קידוש. יש דבר מדהים, יש ספר שנקרא שולחן לחם הפנים. האם שמעתם על הספר הזה?
כן.
שמעתם על הספר הזה? זה ספר נפלא, פשוט נפלא. ספר בתיקות מיוחדת, שיצאו ממנו 6 כרכים עד היום, מתוך 30. פירוש של השולחן ערוך, מתוך 30. יש סידור עוד אבינו חי, אתם מכירים? אז המחבר של זה הוא מחותן שלנו. אז אני פוגש אותו בשמחות, שאלתי אותה, אמרתי, תגיד, יש לך סידור קטן, סידור גדול, סידור לאכול, סידור לשבת, סידור לשליח ציבור, תוציא את הספרים! אז הוא אומר לי, תשמע, אני צריך להתפרנס. הוא לא מצליח להתפרנס מהספרים. את הספרים, שכן לכם הפנים, הפנים זה לא מעניין אף אחד. אבל הוא מוציא סידור למנחה וערבית כזה, וסידור כזה, ומחזור כזה, אז מה, אני צריך להתפרנס. נורא, פשוט נורא. זה המצב. אז לכן, לא מוצאים יותר את הספרים האלה. אבל הוא אמר לי, החבר, שבכתב יד יש דיון. דיון מדהים. היה לי ויכוח על זה עם אבא של עידד. מה הדיון המדהים? כשעושים את הברכות בברית מילה, אז יש כמה פוסקים שאומרים שצריך לשתות אחרי קוראת הברית. זה אומר, ברוך אתה השם בורא פרי הגפן, אשר קידש תני בטן, וכולי, ברוך אתה השם קוראת הברית, שותים, ואז אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. ואם אתה לא שותה, מיד קופץ עליך המוהל, ואומר לך, תשתה! הרב עובדיה אמר, באמת הרב עובדיה אמר, ויש תשובה יפה של הרב משאש. הרב משאש מעיד שבקהילות המערביות לא נהגו לשתות אלא רק אחרי זה, והוא אומר שכשהוא ראה שהרב עובדיה עושה לו בעיות, אז יצא לו הרבה פעמים שהרב עובדיה היה סנדק והוא ברכות, אז הוא אומר, אם אני עם הרב עובדיה אני שותה אחרי קוראת הברית, אם אני לבד אני שותה בסוף. וכתב את זה בספר כדרכו היפה של הרב משאש, זה כתוב, כל הנצח ידעו. ויש מחלוקת בזה בראשונים. אגב, בירושלים יש סיפור מעניין, שהאדרת, שמעתם על האדרת, האדרת היה הרב של ירושלים, הגיע לירושלים אצל אשכנזים וראה שהם לא שותים אחרי קוראת הברית, ממשיכים, שותים רק אחרי שקוראים את השם. זאת אומרת, מה זה? זה הפסק. והוא חידש בירושלים לאשכנזים לשתות אחרי קוראת הברית. כך מעיד הרב פרנק בתשובה.
לשתות
רביעית או לשתות? לשתות, לטום מהיין, לטום. אבל בדרך כלל אומרים, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זאת אומרת, למה אתה מתעקש? אכפת לך, תשתה, ככה אומרים בדרך כלל. אמרתי לרב לוי נחום, זה שמוציא הספרים, משהו, ואומר לי, תשמע, זה כתוב. הרב רק כך כתב את זה. הוא אומר, הרי אתה, אם אמרת קוראת הברית שתית, עכשיו כשאתה אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו קיים את הילד הזה לביא לנו ויקרא שמו בישראל, אתה אומר את זה על כוס פגומה.
ראיתי,
למה אתה מחזיק את הכוס?
הייתי בברית,
לא, זה עניין אחר, זה בחד חופות. הרב,
הייתי בברית אתמול,
כן,
אחרי קוראת הברית.
איזה ברית? של מי?
אשכנזים. אחרי קוראת הברית הוקשתה והוסיפו.
זה אמר לי ניתאי פרנקל, יזכר על טוב, ניתאי פרנקל אמר לי, זאת אומרת, היה פעם, הייתי בברית שהוא היה מוהל, ניתאי היה מוהל, וכיבדו אותי בברכות של הברית, וכיוון שהיו אשכנזים אז שתיתי אחרי קוראת הברית, ואז הוא מילא לי את הכוס, ואחרי לא ידעתי האם הוא ידע שאני בדרך כלל לא תואם שם. אז הוא אמר לי, לא, זה חידוש לרב ליכטנשטיין, שהרב ליכטנשטיין אומר שזה פגום. מה אתה מחזיק כוס פגומה ואומר, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, ואתה מהלל את השם על היין? אז שותים, אבל הרב רקח לכן אומר שזו הסיבה שהטור ועוד כמה פוסקים כתבו לא לטום היין בשלב הזה. טוב, יש מחלוקת, כל אחד ממשיך מנהגו, אין שום בעיה, ואנחנו לא... יש אדם ש... אדם שמברך את הברכות של הברית צריך לדעת שיש שלושה שינויים בין ספרדים לאשכנזים, וצריך להקפיד על כל דבר, כי אתה צריך ללכת עם נהג המקום. א', הגפן והגפן. אני גם אוהב מדי פעם יוצא לברך הגפן, אני מרוצה מזה. צריך לדעת הגפן והגפן.
שומעים מי גפן מי גפן?
האשכנזים אומרים הגפן, חוץ מהרב מזוז. לא התוניסאים, הרב מזוז. הרב מזוז, דייקה. איפה, אתה שמעת פעם הגפן בחיים בבית? כן? הייתם אומרים הגפן?
יש...
לא, זה מודרנים.
יש קונפלקטים, אם גדל הרב מזוז הרב לא יודע. יש לי דוד שלי, הוא לא תמיד...
הגפן, אשכנזים אומרים הגפן. הרוב, יש כמה אשכנזים שאומרים הגפן.
והתמלים.
בלז.
תמיד היא כיסא החיים.
אשכנזים...
וכל...
כן, כיסא החיים, כן.
כל דותם,
אז... הנה, היינו בחתונה של מיכאל כהן השבוע, אז כיבדו בברכה, בברכות הראשונות, בשר ברכות, כיבדו את אחד תלמיד של הרב מזוז, כי החתן היה צאצא של רבי חלפון משה הכהן. אז הוא ברך ברוך אתה השם שלנו ברוך פה הגפן. אמרתי לו, תשמע, נעשית אשכנזי עד הסוף. למה? כי אפילו סברי מרנן לא אמרת. אתם זוכרים שלמדנו את זה? צריך להגיד סברי מרנן. אמרתי, אם היית אומר סברי מרנן ברוך פה הגפן, אז אתה תלמיד של רמזוז. היית אומר, רק ברוך פה הגפן, עשית אשכנזי, שלא אומרים סברי מרנן. והוא קיבל את התוכחה שלי, היהודי הזה. אמרתי, יש שלושה שינויים. קודם כל, הגפן והגפן. אחר כך, הספרדים אומרים, אשר קידש ידיד מבטן, והאשכנזים אומרים, אשר קידש ידיד מבטן. צריך להקפיד על זה. יש הבדל בדקדוק. קידש וקידש, ועוד יש את הפסוק באלוקינו ואלוקי אבותינו, יש וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים, אשכנזים אומרים, והספרדים
זה בברית, זה בברית.
מה? בברית, כן.
זה הברכות בחתונה.
עברתי מסיפור לסיפור. אז יש שלושה שנים צריך לדעת אותם. לא, נזכרתי בדבר הזה, כי הכוס הפגומה ציווה, זו מחלוקת פנימית בין ספרדים ואשכנזים, בינם לבין עצמם. למעשה בדורנו היחידי שאנחנו מכירים שאומרים לומר ציווה זה הרב מזוז, שאומר לומר ציווה להציל. לא יצא לי מעולם, פעם אחת אמרתי, השח אומר לומר ציווה, אבל גם אשכנזים לא נגיד לומר שח. פעם אחת יצא לי בברית של תלמיד של הרב מזוז, והוא התחנן אליי להגיד ציווה, אמרתי ציווה. מה זה, לא, זה לא פוסט בברכה, אין בעיה.
מה פוגעים את הכוס שאתה
ברגע שאתה טועם, ברגע שאתה טועם הכוס פגומה.
אם זה עדיין לך, אתה
ממשיך
לברך, לא פגום לך, אתה יכול להמשיך לשתות.
לא, קידוש אתה לא יכול לעשות אליה. אתה יכול להמשיך לשתות, אבל לא לעשות קידוש. אם שטעמת מהכוס, ויש לך עכשיו עוד קידוש, אתה לא יכול. ועכשיו כשאתה מחזיק כוס פגומה, אתה אומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו, קיים את העד הזה, לביא ולימו, ויקרה שמו בישראל, למה אתה מחזיק את הכוס עכשיו? למה אתה לא מחלק אותה לכולם? כיוון שאין אומרים שירה, אלא על היין. ואתה רוצה גם את קריאת השם שתהיה על הכוס. אז אתה עושה את זה, הכוס פגומה. יפה המנהג של רב ליכטנשטיין, להוסיף יין. מנהג יפה, המנהג הזה, מנהג נבון. אבל הרב רקח בכתב יד.
איך הוא רוקח?
רוקח, הטריפוליטאים קוראים לו רוקח, אבל השם שלו הוא רקח. כך אמר לי רב לוי נחום. הרב רקח בכתב יד שלו כותב שלכן בטריפולי היו מקפידים לא לשתות שם מהיין. והיה לי ויכוח עם אבא של יגאל, שהוא מוהל מפורסם, שאני פעם הייתי בברית אחת שהוא היה המוהל, ואבי הבן היה אלג'יראי, והמשכתי, אמרתי קוראת הברית, והמשכתי כפי המנהג שלנו. והוא, טוב, הוא מנומס, אבל אחרי זה אמר לי, מה, רבנו, מה זה? מה זה? אמרתי לו, מה זה? מנהג טוניס. אמרתי, אני עושה מנהג טוניס. הוא אמר לי, איפה מנהג טוניס? אמרתי לו, כתוב בספר עלי הדס, יש ספר עלי הדס, מנהגי טוניס, שם כתוב שבטוניס לא היה שותים מים. אמר לי, לא יכול להיות, רבי ברייטוס מג'ה כן היה שותה מהים. אמרתי לו, תשמע, לך תווכח עם הרומי עלי הדס. אז באמת הוא התווכח איתו, ואז הוא טוען, בקיצור, בסוף אני חושב שאביך הודה שהמנה גם קורא היה שלא שתו מהיין. הוא התרקח, לאט לאט כל פעם שאני פגשתו הוא מתרקח יותר. וכנראה שבשנים האחרונות, כבר בטוניסיה, לפני 50 שנה, התחילו לטעום מהיין אחרי קוראת הברית. זה קשור, כי הרב טריפולי וטוניס בדרך כלל זה אותם מנהגים. כל זה קשור לסוגיה של היין פגום, שהכבוד וההדר של כל כוס הקידוש שלא תהיה פגומה, אלא שתהיה שלמה. לשתות אפשר, אבל לקדש על כוס פגומה אי אפשר. אז ההלכות הללו, בעצם מעניין שהמקור של ההלכות הללו דווקא בכוס של ברכת המזון. הגמרא בפסחים דף קופחת אומרת שרבשי, מרבה רבשי, לא היה עושה כוס של ברכת המזון, לוקח לכוס של ברכת המזון כוס פגומה. וכאן המקור גם לקידוש, גם לשבע ברכות וכו'.
לסיכום, או שאתה מחלק עם אותו כוס, או שאתה מוזג ואז שותה,
או שאתה שותה ואז מוזג,
או אתה שותה ואז אתה ממלא ומוזג.
גם זאת אפשרות, אבל לפי האשכנזים זה לא מעודר. עוד מעט נגיע לזה. לפעמים, הנה, אני אשאל אתכם שאלה שעוד מעט נראה את התשובה שלה. אתמול הייתי בחופה, וזה קורה כל הזמן, שמביאים לך לחופה, האולם מביא לך לחופה שתי כוסות, נכון? אתם שמים לב, הרי תמיד יש ליד איפה שיש איזה דוכן כזה,
פקל חופה.
כן, הפקל חופה בדיוק. אז בעולמות הם מביאים לך בקבוק יין סגור, יודעים את זה תמיד, בקבוק יין סגור של אוצר בדין. אני לא לוקח יין של אוצר בדין לחופות, כי זה נשפח. לחופה זה הרבה פעמים נשפח. אז מביאים לך בקבוק יין סגור ושתי כוסות. מה זה השתי כוסות האלו? למה צריך? לכאורה לא צריך שתי כוסות. מדוע? כי אתה שותה בכוס של הקידושין, אחר כך כוס שנייה מוסיף. אבל תראו פה, אם נספיק להגיע היום, שהשער הציון אומר שכן צריך שתי כוסות. עוד מעט נראה למה. לפי השכנות באמת לא צריך. אבל לפי מנהג, אם האשכנזים ינהגו כמו המשנה ברורה והשער הציון, כן יצטרכו שתי כוסות. כלומר, השער הציון אומר שלכתחילה לא מועיל לחזור ולמלא.
אבל אף אחד לא לוקח כוס אחרת לגמרי.
בכוסות של הקידושין?
כן. תמיד ממלאים עוד.
כנראה שבאים בעלי העולמות מתעקשים, למרות שכולם ממלאים עוד, הם מתעקשים להביא שני כוסות.
שניים וטובים.
לא, אז כנראה שמישהו כבר צעק עליהם.
לא, לכתחילה,
כי
הם רוצים
שאם
יקרה
ומישהו
רוכן
הרב נוער, רוכן איזה,
רוצים שתי כוסות.
זאת אומרת, אז זה אומר שהמינה קיים, זאת אומרת שהמינה קיים, יש כאלה שמקפיאים על שתי כוסות. טוב, אז בואו נראה את זה עוד פעם. יש הרבה דברים מעניינים סביב הכוס הפגומה הזאת. צריך, אני קורא עוד פעם סביב ג', צריך שלא יהיה פגום, שאם שתה עמנו, פגמו. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י' ז', ואינו ראוי עוד לברך עליו ברכת המזון. מה הוא מתכוון לומר? אינו ראוי לברך עליו ברכת המזון. הוא אומר, אל תגיד שלא מברכים על הבורא פרי הגפן. היה אפשר להתבלבל ולומר שכוס שמישהו טעם ממנה זה כבר מאוס. זה לא נכון. תראו בשער הציון עוד תדבר. אבל שלא לכוס של ברכה, בוודאי ראוי הוא, וצריך לברך עליו. כוס פגומה זה לא עניין של, זה לא, לא שזה לא יין. זה יין, מברכים על הבורא פרי הגפן. אבל זה לא ראוי להיות דבר שאומרים עליו שירה. כלומר, הקידוש, העיקרון של קידוש, זה לומר שירה על היין. יש את הדין של שירה על היין, זה מובא לידי אבסורד ב... הנה, בעשרה בטבת. יום ראשון יהיו הרבה בריתות, נכון? אין ספק. איך התקשרה אליי בדודה שלך לשאול איזו שאלה, אז בסוף השיחה אומרת לי, אתה זוכר שנולדה לי בת? איפה אני זוכר שנולדה? אני זוכר, כן, אמרתי, תראי, אני שש בריתות בשבוע, אבל את לא נכנסות. לא נכנסות, אני לא מצליח, לא. אי אפשר, הקצב היהודה פה זה הרי לא, זה לא יאומן. פיל לפלוי.
במיוחד השבוע שזה 30...
פיל לפלוי, אז... מה?
השבוע יש שם טירוף של...
כן, כן, זה פשוט פיל לפלוי, אז הבא שלא נכנס. אחר כך ראיתי את הדודה שלך ב... בברית, כן, איפה אני ואתה, שאתה רואה יותר בברית של צביקה, אז יושב, אמרתי, רציתי להגיד לה משהו, מה? רציתי להגיד לה, רציתי להגיד לה משהו, מה? אני רציתי להגיד לה, נולדה לה נכדה. זה לקח לי זמן, מה? זכרתי לי שצריך להגיד לה משהו. אז זה פשוט הכמויות מדהימות. אז יום ראשון, יהיו בריתות.
מדי.
אני
גם כפול, בגלל רב שבת, נושא שבת.
נכון, יום ראשון יש יותר בריתות, אומר הרב דידי, יום ראשון יש יותר בריתות, כי כל מי שנולד בערב שבת בין השמשות נדחה ליום ראשון, כן, יש יותר בריתות, נכון, יום ראשון יהיו בריתות, ויום ראשון זה עשרה בטבת. מה יעשו עם הכוס? פעם אחת היה רב גדול אחד, רב גדול מאוד, שברח לו עשרה בטבת, הוא ברך בורא פרי הגפן
בשיטה
ושתה. בטח פחות ברבית, אבל... לא בודקים את הדברים ככה. יש אפשרות, יש יהודים שאומרים, כל השם בדיעבד זה טוב, זה בסדר. זה לא הולך ככה, אסור לטעום מהכוס של היין. מה צריכים לעשות? לגבי עשרה בטבת, זה ברור מה צריכים לעשות. משום שיולדת פטורה מן הצום הזה, גם מתשעה באב יולדת עד 30 יום, ביום כיפור יש בעיה. אבל היא לא עד 30 יום פטורה מן הצום, ולכן מה שצריך לומר זה ליולדת לשמוע את בורא פרי הגפן. טוב, אבל מה קורה אם היא לא שמעה את בורא פרי הגפן, ולא תמיד היולדת יכולה לשמוע את בורא פרי הגפן? אם היא יולדת לא דתייה, מה תגיד לה... אתה צריך לצחוק, מה תגיד לה... תכווני בורא פרי הגפן, היא לא בעיני בכלל. אז יש מחלוקת, יש מחלוקת, במצב שהיולדת... טוב, צריך למצוא מישהו שפטור מהצום, זו האמת, אפשרות הכי טוב, בעשרה בטבת, זה לא כמו יום כיפור. יום כיפור, אין הרבה אנשים שפטורים מהצום, צריך פיקוח נפש, אבל בעשרה בטבת יש די הרבה, כי אפילו אחד שכואב עיניים פטורים מהצום. צריך למצוא מישהו שפטור מהצום, להעמיד אותו ליד זה שמברך את הברכות, ולהגיד לו, תשתה מהיין. אבל אם לא מצאת, אם לא מצאת אחד כזה, אם לא מצאת, יש מחלוקת. יש מחלוקת. משהו מדהים. יש מחלוקת בין התז והמגן אברהם, איך לפרש את השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר נותנים למד יוד למד דלד. שלום, אם הוא מתכוון נותנים לילד או נותנים לילד. זאת המחלוקת, האם לילד או לילד. אז טוב, מי שאומר אתה, זה אומר נותנים לילד, כלומר לוקחים קטן. פה יש בעיה, מדוע יש בעיה? כי אתה לוקח קטן, זה מאוד מסובך.
פחות מגיל חינוך,
אם הוא פחות מגיל חינוך, אם יותר מגיל חינוך, אז אתה מחנך אותו לשתות בצום, למרות שהוא לא חייב לצום, אבל לתת לו בידיים זו בעיה. אז מה? צריך לקחת קטן
בדיוק בשש,
שהוא יש לו דעת, אבל הוא עוד חלש בשביל לצום ולתת לו. טוב, זה שיטת המגן אברהם. אבל זה שיטת התז, אבל המגן אברהם חולק. המגן אברהם אומר שנותנים לילד, נותנים לתינוק, שמים לו ואומר לך בדמי חיי, שמים לו, איזה מין דבר זה? מה ההיגיון של הדבר הזה? מה פתאום שאי אפשר לתת לנימול? הוא לא שמע, הוא שמע, אבל הוא לא התכוון את זה לידי חובה. דמה, אולי הוא לא שמע.
יום כיפור, מה עושים?
יום כיפור, שם המחלוקת בא לידי ביטוי. האם ייתנו לנימול או יחפשו, או
לימה?
או, לא, יום כיפור אתה לא יכול לילדת, כי היא חייבת בצום. או יעשו בלי כוס. זו דעת השכן ערוך. דעת השכן ערוך שביום כיפור כבר עושים בלי כוס. אבל המגן אברהם מעלה אפשרות שאפשר לתת לנימול. מה זאת אומרת לתת לנימול? הרב שלמה זלמן אוירבך אומר דבר מופלא. אומר שכל הנושא של הקידושים הללו זה כדי לומר שירה על היין. ויכול להיות, אני לא אומר שזה מוסכם, אבל רק להסביר את הדעה הזאת, יכול להיות שכשאתה אומר שירה על היין, אז גם לומר בורא פרי הגפן זה חלק מהשירה. מובן, זה לא ברכת הנהנים, בעצם לא צריך לטעום. אתה מחזיק כוס של יין ואתה אומר ברוך אתה השם בורא פרי הגפן אשר קידש לי בטן וכו', זה שירה גדולה. נותנים לילד כדי שלא יבואו לטעות ולדבר בורא פרי הגפן ולא לטעום מהיין. אני רוצה להסביר מדוע כוס גומה היא פסולה, כיוון שהנושא של הקידושים זה כדי לומר שירה על היין, ולומר שירה על היין צריך שיהיה דבר מכובד, וכל שטעמו ממנה היא לא מכובדת ואי אפשר לומר עליה שירה. זה העיקרון של הדין הזה, זה יהיה נכון לכל המצבים של הקידושים השונים. כן, אז זה מה שקראנו עכשיו בשער הציון ממש עכשיו, שדברים בורא פרי הגפן צריך.
לא,
נכון,
מי שלוקח מהכוס של
זה למדנו לפני הרבה מאוד זמן, שאם למדנו הרבה, נכון, יש בבריתות יש בעיה בדבר הזה, כולם שותים בלי ברכה. זה לא בסדר, ובעצם
היה להפסק?
כן, צריך.
כי המברך לא התכוון להוציא.
השאלה היא, המכוון התכוון להוציא או לא התכוון להוציא, אי אפשר לדעת את הדבר הזה, האם הוא התכוון או לא התכוון. ודבר שני, בנוהג שבעולם אנשים יצא להם אולי לדבר, לא תמיד הם שותים. בקיצור, צריך לדבר ולברך. זה מה שצריך לעשות. יעני פגום, מברכים בורא פרי הגפן.
זאת אומרת, אם היית בבית שבו הבן אדם לא עשה לפי ההלכה, באמת שתה במצג, אז כוח הוא תוקח מהכות צריך לברך?
לא, יוצא ידי חובה. לא צריך לברך עוד פעם. יוצא ידי חובה.
אם הוא מביא בורא פרי הגפן בלך, אבל נוציא
ידי
חובה. סבא עשה קידוש?
אם זה צרה צורה, זה בכלל לא יוצא ידי חובה קידוש. כן, לדבר אפשר, אבל בקידוש בבית באופן טבעי מתכוונים לצאת ידי חובה, לא צריך להגיד את זה. הבעיה בבריתות שחצי אולם שותה מהכוס, אנשים שותים בלי ברכה. אפילו אחרי שהם דיברו. אנחנו...
אם יש מקום שלא שתו, אם לא שתה רביעית, נושא את הכוס, אתה ככה שתה בשיר, אתה יוצא ידי חובה?
אז בשעת הדחק סומכים על הדעה שרביעית מצטרפת מכולם ביחד.
אם לא שתו.
לא יוצאים מדי חובה. לא יוצאים מדי חובה. אומר פה המשנה ברורה, בסעיף קטן י"ז, אפילו טעם ממנו משהו באלמה. כלומר, אפילו טעם טיפ-טיפה כבר נפגם. אבל, אומר השכן, אני חוזר לשכן נוסיף ג' צריך שלא יהיה פגום, שאם שתה ממנו פגמו, אבל, אם שפך ממנו לתוך ידו, או לתוך כלי, אין בכך כלום. זאת אומרת, הוא אומר שאם שפכת מהכוס ליד, זה בסדר. תראו מה אומר המשנה ברורה, סעיף קטן י"ח. והוא הדין עם טעמו באצבעו, לדווקא אם שתה ממנו בפי פגמו. זאת אומרת, גם אם שם אצבע בתוך הכוס, זה לא פוגם. ופה אספר לכם סיפור ברב מרדכי אליהו, מעשה שהיה. אמר מרדכי אליהו, ואחר כך דיברתי איתו, וכן, הוא היה מבסוט שעליתי על זה. הסיפור הוא כזה, יש מחלוקת במנהגי הספרדים והאשכנזים, האם בכוס של חתונה, גם של קידושין וגם של נישואין, תואמים מהיין. זאת אומרת, זה שברך בורא פרי הגפן, גם הרב שעורך את החופה, וגם זה שברך את הברכה הראשונה שש הברכות, ברך בורא פרי הגפן, האם הוא תואם אחרי זה מהיין? אצל האשכנזים נוהגים שלא, וזה לא כל כך מובן. זה לא מובן. מדוע זה לא מובן? כי הכללים הם ככה, אדם מוציא את ידי חובה את חברו במצוות, אבל הוא לא מוציא ידי חובה את חברו בדברים שהם לא מצוות. עכשיו, בורא פרי הגפן זה מצווה או לא מצווה? תלוי מתי, אומר יגאל. זאת אומרת, אם הכוס היא כוס של קידוש, אז זה מצווה. עכשיו, האם כוס של שבע ברכות וכוס של אירוסין זה מצווה או לא מצווה? זה תלוי בשאלה האם זה חובה או מנהג. האם הכוסות הללו הן חובה או מנהג? יש בזה מחלוקות. יש בזה מחלוקות. כוס של קידושין לכולה על מה היא מנהג. וכוס של נישואין, יש מחלוקת הרשב"א והראש, ולמעשה ספק בהלכה. אז, כלומר, בוא נגיד למסקנה, אנחנו נוהגים להביא. אם נוהגים להביא, אז נשאר כוס של ברכת הנהנים. אדם לא יכול לברך שהכל נהיה בדברו, לא לטעום ולתת לחבר. אם הוא ברך שהכל נהיה בדברו וטעם, כן חברו יכול לצאת ידי חובה, כי יש פה ברכה. אבל לא יכול לברך שהכל נהיה בדברו בשביל חברו, רק במצוות. כל ישראל ערבים זה לזה במצוות, אבל דברים שהם לא מצוות, אז אי אפשר. באמת, נשאלת פה השאלה, הרב המקדש, וזה שבר בורא פרי גפן בשבע ברכות הראשונות, לכאורה צריך לטעום מהיין. האשכנזים נוהגים לא לטעום מהיין, והטעם, אומר הפני יהושע במסרת כתובות בדף זין, שהטעם הוא שהמנהג הזה הפך את זה למצווה. כלומר, כיוון שמנהג ישראל תורה הוא, אז זה הפך להיות כוס של מצווה. כך, זה חידוש גדול, הדבר הזה, חידוש גדול. ידוע ש... בספר מרחשת, תלמיד של רב חיים מבריסק כותב שרב חיים מבריסק היה לו פקפוק על הדבר הזה, ולכן כשהוא היה עורך חופות הוא היה ככה מזיז את היד, ואז נשאר לו על האצבעות והיה תואם את היין. אבל למעשה מנהג האשכנזים היום לא לטעום. לעומת זאת, מנהג הספרדים כן לטעום. זאת אומרת, הרב ספרדי שעורך חופה וקידושין, תמיד תראו מברך בורא פרי הגפן, מקדש עמו ישראל דוחה לקדושים, תואם מהיין, ואז מעביר לחתן ולכלה. פה יש בעיות. מהן הבעיות? מה קורה רב ספרדי שעורך חופה אצל האשכנזים, איתה מהיין, זרקו אותו מהאולם. מה אתה פה מתערב? לא מתאים, מה אתה שאתה מהיין? זה לא תמיד, זה לא הגייני. זה בעיה אחת. בעיה שנייה,
אגב, הוא לא פוגם באמת?
לא, כולם שותים אותה כל, זה לא עושים עוד קידוש, זה כאילו קידוש.
זה בכלל מצערבי בכלל,
בלי כל. לא, מה זה?
לא, הוא טועים, הוא מחלק, הם כולם שותים מאותה כוס. אם שותים מהכוס של הקידוש, זה לא פגימה. מה שאתה עושה קידוש, אתה טועם, נותן לכולם לשתות מהכוס, אין בעיה. השאלה מה עושים? יש עוד בעיה, יש עוד בעיה. רב ספרדי, שכיבדו אותו בחופה אצל האשכנזים, בבורא פרי הגפן, בחופה. זאת אומרת, בברכות השניות, פה המצב בכלל חמור. מדוע המצב חמור? כי הוא צריך להישאר, מה עושים אצל הספרדים? זה שברך בורא פרי הגפן, זהו, בחופה של הבת של מיכאל, ההוא, התלמיד של רמזו שברך בורא פרי הגפן, אז הוא הלך! תפסתי אותו ביד, אמרתי, תשאר פה, לא יודעת מה אני רוצה, אל תזוז, תשאר פה, ברך בורא פרי הגפן, לא אמר סביב מרנה, בכלל נעלם, תעמוד פה. אך בסוף, אחרי שהבחות, חתן והכלה קצת לא הבינו מה קורה, לפני שנתתי להם איתו, נתתי לא לטום, כי הוא ברך את הבורא פרי הגפן. נתתי לו לטעום. כך באמת נהג הספרדים. שזה שבר בורא פרי הגפן, אז הוא תואם מעיין. אבל אם אתה בא לחופה של האשכנזים, אז יזרקו אותך אחרי זה מהפודיום. כך אומרים, כך קוראים לזה. אז יזרקו אותך אחרי זה מהבמה. אז מה עושים? הרב אליהו, יש לו מנהג שהוא לא אוהב לחלק את הברכות. אתם יודעים את זה? הוא לא אוהב לחלק את הברכות. וכשהוא לא עורך חופה, אם מכבדים אותו, אז הוא מברך שש ברכות רצוף. ראיתם את זה? או רק את השביעית. מדוע? הוא מחמיר. לא חושב, כדרכו הוא מחמיר. ובעצם הטענה שלו היא שכל עוד שאין ברכה שמתחילה בברוך וחותמת בברוך, זה לא נגמר. לכן הוא מגיע עד שמח תשמח רעים אהובים, שמח חתן וחלה, פה זה נגמר, ואז מתחילה הברכה השביעית שהיא מתחילה בברוך וחותמת בברוך. אז פעם הייתי בחתונה, עמדתי ליד הרב מרדכי אליהו וכיבדו אותו בברכות וברך. כל הברכות, מבורא פרי הגפן עד משמח חתן וכלה, לא היו בעיות בחתונה הזאת, לא היה, לא רבת עם אף אחד אחרי זה, הוא לקח את הכל, אז לא היו סכסוכים, לא היו בעיות, בערך כל הברכות, אבל הוא בורא פרי הגפן. ואחרי שהוא סיים לברך בשמח חתן וחלה, ברכה שישית, שם את האצבע שלו בכוס וטעם. טוב, אם זה הייתה אצבע שלי, אולי זאת הבעיה, אבל האצבע של הרב אליהו זה בסדר. זה נתן אצבע של איזה רב אחר, זה לא נעים ליד כולם, נכניס את האצבע לכוס. אבל האצבע של הרב מרדכי אליהו, אני חושב, זה בסדר. לא הקפידו עליו.
סגולה
עבר, סגולה ל... הכניס את האצבע כבר אחרי הסוף הברכה, הוא לא רצה, לא ידע מה יהיה. אז אחרי שברב שמח את המקרה, הכניס את האצבע וטעם. מה היה הרעיון שלו? הוא רצה לטעום, כיוון שהוא בר בורא פרי הגפן, הוא רצה לטעום. הוא לא רצה לחכות לברכה השביעית, כיוון שהחתן היה אשכנזי, והוא ידע שמה, אחר כך התנפל על הכוס, לא ייתנו לו. לא מורגלים בזה האשכנזים. אז הוא לא רצה לחכות לברכה השביעית, אבל הוא לא רצה לפגום את הכוס. אז...
פגע מה שנגע בידו, זה כמו שהוא שתה.
תחזור למשנה ברורה, תחזור למשנה ברורה, לתוך ידו, זה מה שאמרתי לו אז, שזה משנה ברורה מפורש, אם שפך ממנו, תראה, בוא נחזור לשכן ארוך. כן, אינון, השכן ארוך, צריך שלא יהיה פגום, שאם שתה ממנו פגמו, אבל אם שפך ממנו תוך ידו כלי, אין בכך כלום. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן י"ח, הוא הדין, אם טעמו באצבעו, אתה לא שם, אינון, אתה שם? הוא הדין, אם טעמו באצבעו, דווקא אם שתה ממנו בפיו, פגמו. בסדר? זה מה שעשה הרב מרדכי אליהו. אני הרבה פעמים... רצי לעשות את זה, אבל אני מרגיש שהאצבע שלי היא לא במדרגה של האצבע של הרב מרדכי אליהו. ו...
אפשר לשפוך לתוך
כוס אחרת קטנה ולשתות. אתה לא יודע, אתה לא עושה את זה בחתונה, אני חושב שאתה משוגע.
לא, אבל המחשת... אפשר להחזיק
את הכוס. או, אני עושה כבר המחשת, זה כן אני עושה.
אפשר
להחזיק
את הכוס
הרב.
מה?
שמה? להזיז טיפה את הכוס. במעברה חצי ככה, זה נראה גם פדיחה. כן, לא, לא. לא, זה בגלל שאין לך שפם.
כן,
אם יש לך שפם. לא, על רב חיים כתוב שהוא העביר את זה על השפם. רב חיים מבריסק מדובר. הוא רצה לטעום מהיין, כלומר כמנהג הספרדי. אבל הוא לא רצה להוציא לעז על מנהגי האשכנזים. אז הוא רצה לעשות משהו שלא ידעו. מזל שתלמיד אחד ידע. אז זה משהו שלא ידעו. אז הוא תמיד היה קצת מנהלת הכל. אז זה ככה, ככה עם השפה. הוא מביא שם במחשת שזה עם השפה. זאת אומרת, מעביר אצבעו על שפמו, ואתה צריך לגדל שפה. אנו הפלמח.
או לא לחטא.
תוריד מהכמות קצת.
מה עושים כל החבזים בגוש?
הבריסקים יש לנים בגוש כאשר הם הולכים לרב חיים.
לא, שולחים לי זה כאן.
הם מחזים בימי הספירה.
נמשיך בשכן ארוך, ואפילו שאתה מהקד או מחבית קטנה ופגום, כלומר אומר, אפילו אם אדם שותה לא רק מקוס, אלא מהקד עצמו או מחבית קטנה, הוא פגם את הכל, זה דבר שצריך לדעת אותו. כלומר, מי שלקח שלוק מהבקבוק, אי אפשר יותר לעשות קידוש של הבקבוק הזה. מה? נכון, יצטרכו לתקן, זה הסעיפים הבאים. אבל אם שתה מחבית של עץ גדולה, אין להקפיד, ועל זה המשנה ברורה אומר שיש מחמירים בזה, ויש לחוש לדבריהם בכתחילה, ויש מי שאומר שאפילו מים פגומים, פסולים למזוג בהם כוס של ברכה. זה קשור לסימן הבא, אנחנו נדבר בזה על הנושא של המזיגה, שבזמן הזה לא נוהגים את זה, אלא על פי הקבלה. אבל ככה על פי הפשט, אין יותר מקור למזיגה. טוב, אז אנחנו רק התחלנו את הנושא של הפגום, ונמשיך שבוע הבא, נלמוד את זה בהשלכה לקוס של קידוש, שזה הצד המעשי. ברוכים תהיו.